אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
בעוד כמה שבועות יציין העולם 20 שנה לפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק. באותו היום העולם השתנה וגם החיים של כולנו. בשנים האחרונות עסקה קבוצה של חוקרים ישראלים באיסוף חומר למחקר היסטורי ששופך אור חדש על מתקפת הטרור הגדולה בתולדות האנושות. יורם שווייצר, ראש תוכנית הטרור ב-NSS, הוא אחד החוקרים שהאירוע הזה לא עוזב אותו אפילו לא ליום אחד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
יורם שווייצר, בוא נתחיל רגע עם הפרספקטיבה ההיסטורית 20 שנה אחרי, וזה כאילו לא קרה כל כך מזמן, זה כאילו קרה לאחרונה.
צד אחד זה נכון, זה אירוע שנשאר חד וחי במוחותיהם של רבים, בעיקר מהדור שחי לפני 20 שנה והיה בוגר כדי להבין ולראות. הדור הצעיר היום כבר מסתכל על דברים אחרים, הזיכרון של ה-9-11 לבני ה-20, כמו מלחמות נפוליון, לפעמים רואים אותו בטלוויזיה, תמונות זוועה, אבל הם לא חיים אותו, כי הם כבר נתקלו אולי בדעש. אבל עבור הדור המבוגר יותר, בוודאי שהאירוע הזה הוא אירוע חד משמעית, הבולט ביותר, אני חושב, במאה ה-20 או תחילת המאה ה-21.
אתה חוקר טרור הרבה מאוד שנים, גם ביום-יום, גם בפרספקטיבה היסטורית. החלטת אתה עם שני עמיתים, נדמה לי, לצאת למסע מחודש בעקבות 9-11, משהו שלא ידענו?
כן, קודם כל המסע הזה הוא מאפשר לנו להסתכל ולהקשיב לאיך דיברו האנשים באותה תקופה. צריך להבין שיש מה שנקרא הציידגייסט, רוח התקופה. וברוח התקופה, האירוע הזה נתפס כמאוד מאוד דרמטי, ויצר פחד מאוד גדול וחשש מפיגועים דומים גם בהמשך. בארצות הברית, שאתה קורא ומבין מה היה ומאזין לזיכרונות של הנשיאים הרלוונטיים, של ראשי השירותים הרלוונטיים, והמידע שזרם, אתה מבין שבאמת הייתה חרדה, והיום, 20 שנה, אתה רואה שבעצם לא היה חזרה על מאפיין הפיגוע הזה. ארצות הברית מאוד חששה והצליחה בעצם להתמודד ולסכל תוכניות לביצוע פיגועים כאלה. ולכן, זה חלק מהאימאום אולי של האירוע הזה, וייחודו גם.
מה למדתם? מה הבנתם? או אם תרצה, אני אשאל את זה במונחים, אתה יודע, של חוקרים, איזה בשר הבאתם במחקר הזה, או מצאתם במחקר הזה?
תראה, ההסתכלות היום והספרים הרבים והחומר המודיעיני שיצא החוצה מאפשר בעצם לשים בשר על השלד הזה, שידענו להבין אותו גם די צמוד לאירוע. גם נכתב על זה די מהר, היה ניתוחים של הפיגוע הזה, מה התכוון אל-קאידה, אבל אתה בעצם פוגש איך התנהלו האנשים באל-קאידה מצד אחד, איך הם נמלטו על חייהם, איך הם חיו כנרדפים, איך הם המשיכו לנסות ולפגוע, מי בעצם הדמויות שבלטו, בן לאדן חי 10 שנים אחרי זה, איך הוא התנהג, איך הוא המשיך להניג את הארגון. היו הרבה שחשבו שהוא מתחבא במנהרות באפגניסטן, ואנחנו במסמכים שנתפסו בפשיטה שהרגה אותו גם באבות הבד, אתה מגלה איך בן לאדן ממשיך גם לעשות מייקרו-מנג'ינג וגם ניהול כללי של הארגון, למרות שהוא מרוחק, עם המחיר שהוא מתחבא.
אעזם מבניה, פלילה אלחמד ואלמנה. וה היא אמריקה قد امتلأت رعبا.
דיברת על דמויות, בוא ניגע באמת בדמויות האלה קצת.
תראה, הדמות המרכזית שצצה ועולה לבחור בשם חלד שייך מוחמד. חלד שייך מוחמד זה היה האיש שניהל, הגה, הביא את הרעיון לבן לאדן. הוא הציע לו אותו כבר ב-96, כשבן לאדן גולה מסודן לאפגניסטן, האדון חלד שייך מגיע לאפגניסטן ומוכר לבן לאדן תוכנית. התוכנית הזאת שהוא מציע התבססה בעצם על שני מרכיבים שהתרחשו ב-93 וב-95. ב-93 היה פיגוע התאומים הראשון ב-World Trade Center, פיגוע שביצעו אנשים שהיו בוגרי אפגניסטן, ובפיגוע הזה הם רצו להוריד את שני מגדלי התאומים, שמו מסעית תופת עם חומר נפץ מאולתר בניו יורק. הפיגוע לא יצא להם כמו שהם רצו, הם רצו למוטט את המגדלים עם המים של האדסון, הרגו 6 אנשים, פצעו 1,000 של נשמו לא טוב, והמשיכו הלאה. ב-95, אותו בחור בשם רמזי יוסוף, והדוד שלו, חאלד שייח מוחמד שלנו, מנסים כבר לממש תוכנית גרנדיוזית של לפוצץ 11 או 12 מטוסים בטיסה באוויר מדרום מזרח אסיה לארצות הברית. התוכנית הזאת סוכלה כתוצאה מתקלת עבודה, פרצה שריפה בדירת האמל"ח, חאלד שייח נמלט, ואז הוא בא עם ההצעה הזאת לבן לאדן, בן לאדן שמקבל אותה ב-96 אומר, תעזוב אותי, אני עסוק, רק עכשיו הגעתי, תן לי להתמקם, מזמן אותו ב-99, ואז מתחילים לרכוח ולשייף את התוכנית הגדולה הזאת לתוכנית שמתאימה, בסופו של דבר מומשה בפיגועי ה-9-11.
כלומר, ניסויי הכלים לא כל כך צלחו.
לא, הם לא צלחו. אותו חאלד שייח מוחמד, שהיום אנחנו יודעים, הוא נעצר רק שנתיים אחרי ה-9-11. כלומר, לקח לארצות הברית שנה וחצי לתפוס אותו, לקח לה חצי שנה לזהות אותו, כאיש שעומד מאחורי הפיגועים, לא ידעו עליו, כי הוא לא נחשב כמישהו מאל-קאידה. הוא לא היה חבר אל-קאידה בזמנו. ולכן, כשתפסו אותו, כשזיהו שהוא הדמות המרכזית, הוצא כמובן מצות בינלאומי אחריו, ולקח שנה וחצי מה-9-11 לתפוס אותו, ואז אתה מגלה את המשמעות שלו לפיגוע, את היחסים שלו עם בן לאדן סביב הפיגוע. חאלד שייח מוחמד באופיו ובהתפתחות שלו, היה רחוק מלהיות עושה דברם של אחרים. הוא היה בן אדם עם הרבה אגו, עם הרבה יוזמה, עם יכולת להניג אנשים, שהוא מצטרף בסופו של דבר לאלקאידה, רק ב-99, נותן שבועת האמונים, הוא מנהל את הפיגוע, והוא לא נותן לבן לאדן להתערב יותר מדי בארגון הפיגוע.
מדהים, לא ידענו את זה. תמיד התייחסנו לבן לאדן כמוח, כמנהיג, כיוזם.
זה תכף ניתן לבן לאדן את מה שמגיע לו, אבל חאלד שייח מוחמד עפף את האנשים שלו, את האנשים המבצעים שהוא ניהל אותם, וכאשר למשל, ראש הקבוצה, אותו מוחמד דאטה המצרי, אומר לו, תשמע, אני לא יכול, בן לאדן רוצה שאנחנו נוריד את הבית הלבן, עם המטוס. אומר לו מוחמד דאטה, שטס, טיסות ניסוי, הוא אומר, תשמע, היד קטן מדי, הוא מוגן מדי, אני לא יכול. אני מציע את הקפיטול. ובן לאדן מנסה להתעקש, ללכת על הבית הלבן, בסופו של דבר, חאלד שייח מוחמד מגבה את מוחמד דאטה, ואומר לו, בוא נלך עם האיש בשטח. בן לאדן, אחרי ההתעקשות שלו, מקבל. מצד שני, למרות שחאלד שייח מוחמד הוא נותן את הגיבוי לאנשים גם בסכסוכים פנימיים שהיו בתוך הקבוצה, היו גם בתוך הקבוצה של הטייסים, ביניהם היו חיכוכים כמו בין בני אדם. בן לאדן, הגדולה שלו בראייה הארגונית, באירוע הזה היה שלמרות שבהנהגה של אל-קאידה הייתה התנגדות מצד מועצת השורה, חברים רבים מועצת השורה התנגדו, ואמרו לבן לאדן שהוא ימית אסון לא רק על אל-קאידה כתוצאה מהאירוע הזה, אלא גם על הטליבן, שבן לאדן נשבע אמונים למול האומר, למנהיג של הטליבן, הוא מפר את שבועת האמונים, ולימים באמת הארגון חטף מכה, מצד אחד הוא קיבל תהילה גדולה מאוד, מצד שני הוא בעצם נעקר מאפגניסטן, ספג מכות קשות, ולימים התאושש כי האמריקאים סטו לכיוון עיראק ועזבו אותו קצת באפגניסטן.
Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, business...
אם נעזוב רגע את אל-קאידה ונקפוץ לאמריקנים עצמם, מה הם לא ראו? הם לא שמעו? הם התעלמו? הרי היו המון דוחות שאמרו, בוא נה, זה היה על השולחן.
קודם כל, כמאמר שירו של אריאל זילבר, אנחנו בדיעבד רואים שש-שש. אז ב-high insight, כמו שהם אומרים, הם ראו את כל מה שהם לא ראו קודם. מצד אחד אמרתי לך, הייתה כבר תוכנית לפוצץ מטוסים באוויר, כולל בחבורה הזאת של הפיגוע ב-95, אחת המטרות שעלו בראשם, חוץ מהמטוסים האלה, היה גם להכניס מטוס למטה ה-CIA עם טייס מתאבד. כלומר, זה היה ידוע, הפרטים האלה הועברו לאמריקאים. אחרי זה היו שורה של פיגועים. בן לאדן הצהיר, ב-96 הוא מצהיר שהוא הולך להרוג את האמריקאים. הוא חוזר על זה ב-98 בפתווה. הוא מבצע פיגועים בקניה ובטנזניה על האמריקאים. אחרי זה הוא מבצע פיגוע ב-USS קול. אחרי זה הוא מנסה לעשות עוד פיגועים. נתפסו בערב המילניום שני אנשים, כולל אחד בירדן ואחד בארצות הברית, שבא לפוצץ את שדה התעופה בלוס אנג'לס. כלומר, תוואי לוואי היו. גם מודיעין היה, אבל המודיעין, זה אני אומר לך מעיסוקי בעבר, מודיעין לא יכול להיות כללי. כללי יכול לדרוך מערכת אם היא בנויה לדריכה כמו בישראל. בישראל, אם יש לך התראה, מערכת שלמה נדרכת, גם אין לך מודיעין קונקרטי, אתה עושה פעולות שיבוש. בארצות הברית זה לא היה קיים, ולמרות שהמידע הצטבר והגיע לסיעים, בוודאי באוגוסט שלפני ה-2001, אבל עוד מראשית השנה, שאל-קאידה מתכוון לבצע פיגועים, כולל ממוז, שנמסרו לנשיא בוש, עם כותרת שאל-קאידה הולך לתקוף בארצות הברית, לא הביאו אותם למידע קונקרטי ולפעולות סיכול שהיו משבשות אולי את האירוע. ולכן, בנוסף לכשל בחיבור בין הזרועות השונות של המודיעין, ה-FBI לא מדבר עם ה-CIA, שניהם יחד לא מדברים עם מחלקת ההגירה, לא מכניסים את השמות של שניים מהטייסים, שכבר מ-2000, מראשית 2000, השמות שלהם היו ידועים, ה-CIA לא מעביר ל-FBI ולא מעביר לרשויות התעופה כדי שיכניס אותם ל-No-Fly List, בסופו של דבר, השניים האלה כשכבר מזהים, כבר הם מבינים שהם בארצות הברית, הם עדיין לא מצייחים את מחלקות ההגירה ומחלקות הטייס והתעופה. כלומר, היו פה גם כשלים שבדיעבד פתאום קיבלו בזרקור בוהק את העובדה הטרגית הזאת, שניתן היה אולי לשבש את האירוע הזה בהתערבויות פנימיות.
שזה מן הסתם גם בפרספקטיבה מחקרית, שאתה יושב מול הררי החומר, אני מניח שאתה יושב מול המסך וצועק, איך לא ראיתם? איך לא עשיתם? זה מטורף.
כן, אבל את זה צעקנו גם בברברוסה וגם ביום כיפור. פה יותר מהקונספציה באמת היה חוסר החיבור בין השירותים. הדבר הזה שנקרא בארצות הברית The Wall, החומה הזאת שבין השירותים, שגם אחרי ה-9-11, אני אומר לך, גם אחרי ה-9-11, שאתה קורא במחקר, ואתה מגלה שגם אחרי ה-9-11, שיתופי הפעולה האלה אומנם הוגברו ושופרו ונבנו מבנים אדמיניסטרטיביים כדי להתגבר על הבעיות, הם המשיכו. יש בחור אחד שעקב אחרי אותו חלד שייך מוחמד בפיליפינים, אחרי ה-World Trade Center, אחרי 93, עוקב אחריו לאורך כל השנים עד ה-9-11, והוא לא מוזמן להשתתף בחקירה של חלד שייך מוחמד שהוא נתפס. הבחור הזה פוגש אותו לא ב-2003, אלא רק ב-2007, פעם ראשונה.
משהו נלמד? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על הפיגוע הזה, יש לקח אחד מרכזי שאפשר להגיד, הנה, העולם, המערב, למד מהפיגוע הזה?
אני חושב שכן, אני רוצה דווקא להתייחס, אחרי שחימרנו בשירותי הביטחון, אני חושב דווקא צריך להדגיש, קודם כל את העובדה, שארצות הברית הצליחה, בסופו של דבר, למנוע הישנות של פיגוע נוסף, דרמטי, בסדר גודל כזה, וגם בסדרי גודל נמוכים יותר, בשטחה. זאת הייתה המטרה העיקרית, שעליה הם יכולים להגיד שהם בעצם ביצעו את המשימה. אז זאת עובדה. שניים, היה שיפור, כן, בכל זאת, בשיתוף הפעולה בין השירותים, כאמור, הרבה מאוד מבנים אדמיניסטרטיביים שהבטיחו שלמרות כל המכשלות, יהיה שיתוף פעולה כזה. שיתוף פעולה עם שירותים זרים ובינם לבין עצמם גם הוגברה ושופרה, כי הבינו גם מהפעולות של אל-קאידה אחרי זה. היו פיגועים, אני מזכיר לך, במדריד, בלונדון, בטורקיה, בעוד כל מיני מקומות. שיפרו את שיתופי הפעולה. אבל עדיין, החללים האלה ותמיד בסופו של דבר חוסר שיתוף פעולה מצד אחד ושיתוף פעולה בין בני אדם פרטיים שמתגברים על המבנים והמכשולים הבירוקרטיים הם אלה שמסייעים לסכל טרור.
מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, הודעה קצרה.
אהלן, זה אופר שלח. אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלי מבית ויינט. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
יום שווייצר, הפיגוע הזה ב-9-11, השיג את מטרתו?
חמר פרס, כן ולא. מבחינת הארגון, הוא בוודאי השיג את מטרתו בהיבט אחד. אותו היבט שהארגון קיבל הרבה מאוד מתנדבים אחרי זה, השיג הרבה מאוד כספים, המשיך לפעול, שם את עצמו בתודעת ההמונים, והעלה מבחינתו, כמו שאוסמה בן לדן אמר, אחרי יבואו אלפי אוסמות, ומנגד, אותם דברים שהזהירו את בן לדן מפניהם, אותם אלה שהתנגדו להחלטה הזאת והנימוקים שלהם, שאל-קאידה והטליבן סולקו ונעקרו מאפגניסטן למשך הרבה שנים. היום אנחנו רואים שוב, בגלגל ההיסטוריה, שבימים אלה ארצות הברית נסוגה מאפגניסטן, והטליבן עומד אולי בפני כיבוש מחודש של אפגניסטן. אז הם יכולים להגיד בפרספקטיבה היסטורית, מכיוון שאנחנו, ממלכם יש את השעונים בטכנולוגיה, אבל לנו יש את הזמן, אז יכול להיות שהם רואים את זה בחיוב. אבל בסופו של דבר, הארגון, אני מניח, מההתבטויות שלו, שמח אלץ והיה סבא רצון, וגם בן לדן, בסופו של דבר, הם שילמו מחיר כבד מאוד, והמערכה נמשכת, כי ככה הם רואים את זה. בראייה שלהם, הם רואים את זה סך הכל כמערכה נמשכת שניצחונם האלוהי מובטח. הבמפרים בדרך פחות מטרידים אותם.
אל-קאדה לא נעלמה. זאת תנועה שקיימת עדיין ופועלת, אם כי הגיע דאש.
ולו כאן תחלופ אסלאמיה, לאעלן בראאתה מן אסיאדה אל-יהודי וסליביין, ולג'על הדפה קטל אל-יהודי ותחריר פלסטין.
בוא נדבר רגע על ההשפעה של 9-11 אל-קאידה על היווצרות של דאש.
תראה, אם אני עכשיו ארחף לגובה מעופו של העית, אני אגיד לך ככה, בהסתכלות היסטורית, ואנחנו כולה 20 שנה, זה לא היסטוריה אצל ההיסטוריונים, אתה רואה קו ישיר בין ה-9-11, מתקפת הטרור בארצות הברית, לפלישה לאפגניסטן, לשהות באפגניסטן, לסטייה בדרך לאיראק, שהייתה סטייה, כי היא שרתה אג'נדה של אנשים שליוו את בוש, ורצו ללכת על עיראק ללא קשר לזה, אבל השתמשו בפחד מה-9-11, וניסו גם לחבר באופן לא ישר והגון עם המודיעין את עיראק ואת סדאם חוסיין לאל-קאידה ולפיגוע. סטו לעיראק, נוצרו שתי מלחמות שבעצם שעבו את ארצות הברית למלחמות ממושכות בשתי המדינות האלה. בסופו של דבר, הפירוק של משטר סדאם חוסיין העלה את איראן למעמד שאנחנו רואים אותה כמעצמה הגמונית, ואת ארצות הברית להוצאה של ביליונים ולשימוש לתשלום של דמים, ואז בתוך עיראק המפורקת, כאשר המשטר השיעי מפלה את הסונים, צומח לו דאש, מנצל את הטינה הסונית, ואת האביב הערבי שמצטרף גם הוא לתוך ההיסטוריה, ויחד יוצרים בעצם את מה שנקרא דאש, המדינה האסלאמית, והמדינה האסלאמית שחיה חיי פרפר של 5 שנים, יוצרת שוק, הפעם לא באמצעות פיגוע ספציפי, אלא באמצעות התנהלות והכיבושים שלהם. אכזריות זה הברוטליות רובספיירית, כמו שקראנו לזה. ובסופו של דבר, גם הם הובסו צבאית, אבל כמו שאמרתי לך, גם הם רואים בזה bumper on the road.
אגב, ארגון כמו אל-קאידה יכול פתאום לצוץ שוב ולהפתיע אותנו?
תראה, אני לא יודע אם זה יהיה אל-קאידה המתחדש או דאש המתחדש, שניהם פעילים, גם היום. שני הארגונים האלה פעילים מאוד. השלוחות שלהם פעילות מאוד. צריך להבין שהם בנו להם, לא רק את ארגוני הליבה, אלא גם זרועות ושותפים שפעילים בכל מיני מקומות בעולם, שפרוסים בכל מיני... והזרועות האלה פעילות מאוד כל יום. כל יום יש פעילות טרור, בוודאי בחודש יש עשרות פיגועי טרור ברחבי העולם, שמזוהות עם המחנה הזה, שהוא משלב גם את אל-קאידה וגם את הדאש, ואנחנו קוראים לו הסלפי הג'יהאדי, המחנה הזה חי, הוא רק מחכה. תראה, הנתוני היסוד לא השתנו במזרח התיכון, וגם במדינות אחרות. עוני, שחיתות, היעדר משילות, טינה של ההמונים, נוער צעיר, הגירה, כל הדברים האלה הם חומרי הליבה שלהם. עכשיו צריך אולי שאו יתרחש איזה אירוע היסטורי שיביא אותם לשוב התפרצות מחודשת, כי הם מקננים מתחת, או מנהיג חדש, או אירוע ספציפי, או מדינה שנופלת לידי ארגון סלאפי ג'יהאדיסטי שיכול לעבוד בסיס. כל אלה הם פוטנציאל להתחדשות.
ומה לגבי אירוע בסדר גודל של 9-11? אנחנו מדברים הרי בפרספקטיבה של 20 שנה על אירוע שלא היה כדוגמתו לפני וגם לא אחרי.
תראה, אנחנו כמובן מכוונים לאירוע טרור קינטי. אפשר לחשוב על כל מיני אירועים אחרים שסדר הגודל שלהם גם לא במניין המתים, ואולי גם במניין המתים, הוא בכלל מעולמות אחרים. או מעולם הנבק, הנשק הבלתי קונבנציונלי, אני לא מדבר אפילו על גרעין. או מעולם הסייברי, שהוא יכול להביא לנזקים שיובילו גם לתמותה. יש לנו היום אותם דרונס שסייעו למערב להילחם, הכתבאמים, להילחם באל-קאידה ובדאש, הם מגיעים לידיים גם של ארגוני טרור. צריך להבין, ארגוני טרור, גם אם מפגרים אחרי הטכנולוגיה של המערב, בסופו של דבר משיגים את הטכנולוגיה הזאת באמצעותה, הם יכולים לגרום לנזקים עמוקים. האידיאולוגיה הפנאטית שלהם והאינטרפרטציה הדתית שלהם מציידת אותם בהנמקות לביצוע של פיגועים מהסדר גודל הזה. יכולות זה העניין שלהם, ומצד שני גם יכולות הסיכול. המשולש הזה הוא המשולש שיקבע אם נגיע לזה.
ולסיום, יורם שוויצר, אם אתה צריך להסתכל שוב מלמעלה ממש, לעלות עוד טיפה בגובה, ואני אבקש ממך להגיד נושא אחד שהוא ממש מנתק אותך, שמשא אותך פעור פה בהתייחס לאל-קאידה.
הנושא הזה הוא המימד האנושי. אתה רואה איך הארגוני הטרור הזוועתיים האלה שעושים מעשי תועבה, הם בעצם בני אדם, עם כל הסנאות והכנאות והמריבות והתחבולות, זה עלה. אנחנו רואים את זה מצד שני גם בגורמי המודיעין. ראינו את זה בארצות הברית, איך אנשים, מוסדות, לקחו לעצמם ניחוס ארגוני ולא שיתפו פעולה, והעדיפו את האגו שלהם ואת האגו הארגוני שלהם, והמחיר היה מאוד מאוד כבד. לצערי, למרות שהתחושה היא שהאיום של אל-קאידה ובעיקר של דאש ושל שניהם בעצם, של הסלפי הג'יהדיה, נעלם בעיניי, הוא רק שוכח בחף-חף, ובעצם בהינתן הנסיבות אנחנו ניתקל בזה שוב ברמה כזאת או אחרת, בתצורה כזאת או אחרת.
יורם שוויצר, חוקר בכיר ב-NSS, מי שחקר בשנים האחרונות את פיגועי 9-11, מחדש, עם חומרים חדשים. היה מרתק והיה גם קצת מטריד. תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום. ראשון, נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות אלן רחמני ושחר ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.